שבת את פרשת ויחי וסיימנו את ספר בראשית. בתחילת הפרשה הקדוש ברוך הוא יעקב אומר ליוסף, אל שדי נראה אליי בלוד בארץ כנען ויברך אותי ויאמר אליי הנני מפרך ורביתיך וכולי. ואחר כך תוך כדי הדברים הוא אומר, אני בבואי מפדן ארם, מפדן מת עליי רחל בארץ כנען, בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה ויגבריה שם בדרך אפרתי בית לחם. יעקב כאילו מוצא צורך להסביר ליוסף למה רחל לא נקברה במערת המכפלה. רחל היא עקרת הבית, רחל היא האישה העיקרית של יוסף, לכאורה מקומה של יעקב, סליחה, לכאורה מקומה להיקבר בקריית ארבע, יחד במקום שגם יעקב אמור להיקבר בו. הוא מדגיש כאן, בדרך בעוד כברת ארץ אבוא אפרתה, והגבריה שם בדרך אפרת. יש כאן איזו הדגשה, קבר אותה בדרך. הייתה לזה סיבה. רחל היא אכן עקרת הבית. רחל היא אכן כלל ישראל. היא נקראת כלל ישראל. בניה יוסף, עם ישראל קרוי על שם יוסף. עם ישראל אפילו קרוי על שם הנכד שלה, על שם אפרים. הברני יקיר לי אפרים, ממלד שעשועים, והכוונה לכל עם ישראל. כלומר, היא מייצגת את הכלל. היא צריכה להיות לקבר דווקא בדרך, לבטא. שכשעם ישראל בגלות, הוא עדיין מאוחד. היא מבטאה את אחדות של עם ישראל. וכשעם ישראל בגלות, הוא לא מפוזר. יש מישהו מישהי, העקרת הבית, הם הבנים, היא דואגת לאחדות, היא המתפללת, היא המבקשת. והיא המביאה בסופו של דבר אחר כך לניחומים. היא אומרת לריבונו של עולם, למה אתה מקפיד על בניי? אם מפני שהם עובדים עבודה זרה, שהם עבדו עבודה זרה, אז אתה מקנה כביכול שהם הכניסו כאן מישהו אחר ועובדים אותו. גם אני הייתה לי בעיה כזאת, ואני הכנסתי את אחותי, ואני מסרתי לה את הסימנים, ואני לא רציתי לבייש אותה, והכנסתי צרה לביתי, וגם עבודה זרה, זו צרה, צרה, כמו צרה שאישה צרה לאישה השנייה, ששתי נשים שהן צרות זו לזו, של בעל אחד. אז כמו שאני הבנתי את הדבר הזה וקיבלתי ומחלתי, אז גם אתה, ריבונו של עולם, תמחול לבניך. וזה היא מלמדת זכות. הקדוש ברוך הוא משיב לה, ושבו בנים לגבולם. אולי עוד יותר עמוק. רחל אומרת, זה העולם הזה, הוא עולם מסובך. העולם הזה עולם מורכב. אני בעצמי ככה זה הייתי צריכה לעשות, הייתי צריכה לקבל את העובדה הזאת שצריכים ולוותר לרחל, ללאה. זאת אומרת, זאת המציאות. זאת מציאות שהעולם הזה הוא לא עולם מושלם. לעתיד לבוא יהיה עולם מושלם מתוקן, אבל בהתחלה העולם הזה הוא לא מושלם. כאילו היא מבטא את העניין הזה כלפי שמיה, כלפי ריבונו של עולם. היא צריכה להיות בדרך ללמד זכות על בניה. ואומר רחל, מבטא את האימא הדואגת לאומה כולה, ובמציאות שלה היא מבטא את המציאות של אחדות, שעם ישראל למרות שמפוזר ונמצא בגלות, ובעצם יש משהו שמאחד אותו. יש הכלל, האימא נשארה יחד איתם בדרך, והיא שומרת על האחדות שלהם, והיא לא נמצאת בביתה, כי זה התפקיד שלה, לשמור על האחדות של כל השבטים, של כל ישראל, עד שהם יחזרו בחזרה לארץ ישראל. אנחנו ממשיכים הלאה בפרשה. חז"ל אומרים, למרות שהתורה מספרת לנו שיעקב מת וחנתו אותו וסבדו אותו, באים חז"ל ואומרים לנו, יעקב אבינו לא מת. אבל כתוב, ויגווה, אומרת הגמרא, מקרא אני דורש. מה אפשר לעשות נגד דרשה? אבל יש מקרא. אז מה, דרשה ומקרא? אבל הדרשה היא גם כן ממקרא, כמובן. הגמרא מביאה דרשה, מה בנה בחיים? אף הוא בחיים. זאת אומרת, שבעצם הגמרא, הדרשה מתכוונת לומר, שבאופן אמיתי, באופן פנימי, באופן שורשי, יעקב אבינו לא מת. כי בניו ממשיכים בדרכו. וכל עוד שיש בנים שממשיכים בדרכו, זה כאילו לא מת. רבי שמעון בר יוחאי אמר שכל מי שיש לו בן שעוסק בתורה, כאילו הוא לא מת. כאילו הוא חי. בניו של יעקב ממשיכים בדרכו של יעקב, כל הדורות. מה זרו בחיים, אף הוא בחיים. בעצם זה לא בחינה של מיטה. כשהיה פה הרב ציודה, בהתחלה, כשהוקם היישוב, אז הוא דיבר על העניין הזה שיעקב אבינו לא מת. יעקב, מידתו, מידת האמת. תיתן אמת ליעקב. האמת היא קיימת. שפת אמת תיקון לעד. ולשון, ושקר, לשון ארגיע, השקר אין לו מעמד, אין לו רגליים. לשון הפסוק במשלי, שפת אמת תיקון לעד, ועד ארגיע לשון שקר. ארגיע רגע אחד. שקר הוא מחזיק רגע, הזמן הכי מצומצם שיכול להיות. ארגיע רגע. אבל שפת אמת היא תיקון לעד. האמת, האמת המוחלטת, זאת האמת המתקיימת לעד. האמת שהיא בלתי גבולית. זה מציאות השם, ריבונו של עולם. חותמו אמת, הוא אמת, כי מציאותו מוחלטת, אבסולוטית. כל דבר שהוא מוחלט, יכול, רק, זה רק האמת. אמת יש אחת. שקרים יש בלי גבול. בין נקודה לנקודה, רק קו אחד ישר יש. שאר הקווים יכולים להיות רבים מאוד. אפשר לעשות קווים עקומים, קווים בלי גבול. אבל בנקודה לנקודה, רק קו אחד ישר, יש קו אחד ישר בלבד. הישרות, קו אחד, אחת. האמת אחת. והאמת אחת זה ריבונו של עולם. המהר"ל בנתיב האמת אומר ש... גם הדברים מדוקדקים וזה על פי חז"ל, דברים מדוקדקים באותיות. השקר, שלושת האותיות סמוכות זו לזו, לא לפי הסדר, שין קוף ריש, אבל האמת זה האות הראשונה, האות האמצעית והאות האחרונה. אם אנחנו מחשיבים גם את האותיות הסופיות, כן, תמום, שהן הכפולות, אז יש 27 אותיות, מאלף ועד מם יש 13 אותיות, 13 זה 1, גימטריה 1, אמת יש 1, ועוד פעם 13 אותיות בין המם לבין הטף. לבטא את העניין הזה שהאמת היא 1, אמת יש 1. יעקב אבינו מידתו מידת האמת. ועל כן חז"ל אומרים לנו שיעקב אבינו לא מת. להיות אמיתי, פירושו של דבר שמה שאתה אומר, יש מאחורי זה כל המשקל של האמת. כשאדם מתפלל באמיתיות, אז התפילה היא תפילה. כשאדם מדבר באמיתיות, המשקל של המילים שלו הוא חזק, הוא איתן. יודעים שהאיש הזה איש אמת, כל מה שאפשר לסמוך עליו, אפשר להישען עליו. האמת היא בעלת משקל עצום והיא נמשכת תמיד. המהר"ל מביא דברי האגדה, דברי הגמרא. הגמרא במסכת סנהדרין מספרת, אמר רבא, פעם חשבתי שבעצם שאין אמת בעולם, העולם הזה עולם לא אמיתי. ופעם אמר לי מישהו מרבנן, רב תבות שמי, אומרים רב תביומי שמי, שאם היו נותנים לו כל חללו של עולם, הוא לא היה משנה דיבורו. והוא מספר סיפור, שפעם אחת הוא נקלע למקום אחד שקוראים לו קושטה. ובמקום הזה אף אדם לא מת לפני זמנו. תמיד כולם חיו שם עד הגיעם לזקנה ושיבה ולא לפני זמנם. אף אחד לא מת לפני זמנו. אדם הזה שהגיע למקום הזה, נשא אישה מבנות המקום, נולדו לו שני ילדים. יום אחד אשתו עסקה באיזה דברים שהצניעות יפה להם, ואז דפקה שכינה ושאלה איפה אשתו נמצאת. והוא לא רצה, לא היה מקום להגיד מצד הצניעות, אז הוא אמר שהיא לא נמצאת. אחרי כמה זמן מתו שני בניו. באו אנשי העיר אליו ואמרו, מה קרה פה? אצלנו אף אחד לא מת טרם זמנו. מה קרה? למה? מה עשית? איזה דבר עשית שבגלל זה מתו הבנים בטרם מת? אז הוא סיפר להם את הסיפור. לא הייתה לי ברירה. הצניעות, יש דברים שצריכים לשנות מפני הצניעות. אמרו לו, אצלנו במקום הזה לא אומרים שום דבר לא נכון. בבקשה, תעזוב את העיר שלנו ואל תביא מיטה לעיר הזאת. זה הסיפור של הגמרא. זאת אומרת, במקום שיש אמת, אז החיים נמשכים, החיים לא נפסקים. וזה מה שהגמרא מספרת גם על לוז. המדרש מספר על לוז, שמקום שבו אנשים היו מאריכים ימים ולא היו יכולים להיפטר מן העולם, אפילו שכבר סבעו מהחיים והגיעו לזקנה מופלגת, וכבר לא היה להם כוח יותר להמשיך. והחיים נמשכים, ונמשכים ונמשכים. והם כבר מספיק להם. לא הייתה ברירה, אלא הזקנים שבהם היו מוצאים אותם מחוץ לעיר. כי העיר הזאת זה עיר של חיים. עיר של אמת. זאת אומרת, לוז זה מקומו של יעקב אבינו, קושטה זה מקום של אומרים אמת, יש הדברים כנראה קצת קשר בין שני המדרשים הללו. מקום שהם נעיקים באמירת האמת, האמת היא קיימת. שפת אמת תיקון לעד. המהר"ן מביא במידת האמת גם עוד סיפור. גם כן מין מדרש כזה. שניים שניים באו אל התיבה. תיבת נוח. הגיע שקרה. גם הוא רוצה להיכנס לתיבה. אמרו לו, תביא בן זוג. לא נכנסים, אחד לבד לא נכנסים. כאן באים בזוגות זוגות. טוב, היה צריך להביא איזה בת זוג. אז הוא מצא את הפחתה. השקרה מצא את הפחתה. פחתה זה מידה שהורס את הכל. מחלה הכל. מפחיתה. באו אל נוח. טוב, בני זוג, בסדר. התקבלתם. אחרי שיוצאים מן התיבה, השקרה מתחיל לאסוף, אבל הבת זוג שלו הסכימה להיות בת זוג בתנאי שיהיה ביניהם הסכם. כן? כתבו כתובה. בכתובה היה הסכם שכל מה שהוא אוסף, הוא נותן לה. באופן אחר היא לא מסכימה. בסדר, כתבו, כתובה צריך לקיים, יש כאלה לפעמים נשבעים, לקיים את הכתובה. לא יודע מה המנהג היה של השקרה, כאיזה שיטה הוא נהג, אבל כל פנים יוצאים מהתיבה, הוא מתחה שקר, אוסף בשקר, מביא כל מיני דברים בשקר, נותן לה. אחרי כמה זמן הוא רוצה לראות, נו, כמה נאסף הדבר הזה, הוא אומר לה, נו, איפה כל הדברים שמסרתי לך? היא אומרת לו, מה? לא היה בינינו הסכם? אני מחלה הכל. קיליתי הכל, ככה זה הסדר. המדרש הזה כאילו רוצה לספר לנו שהשקר והפחתה עם זוג, זוג עוד מימי נוח, עם זוג קבוע. השקר לא מתקיים. כל מה שאדם עושה בשקר, הוא מתקלה. לפעמים לא רואים את זה באופן חיצוני, אבל זה המצב. השקר, הוא, אין לו קיום. האמת היא קיימת לעד. שפת אמת תיקון לעד. וחז"ל אומרים לנו, כמו שאמרנו, הפסוק אומר שיעקב הוא איש האמת, מידתו מידת האמת. ועל כן אמרו חכמים על יעקב אבינו שיעקב אבינו לא מת. זו מידה שצריך לקנות אותה. פעם ראיתי ש רבי של חב"ד אמר לבנו, נדמה לי לבנו, לרבי יוסף יצחק זה היה, הוא אמר לו, ביום לפני כניסתו לבר מצווה, הוא אמר לו, אני רוצה להדריך אותך בשלושה דברים. דבר אחד, אף פעם שלא תוציא דבר לא אמיתי מפיך. תמיד תגיד אמת. אל תגיד שקר. דבר שני, אל תיתן לאף אחד לשקר אותך גם כן. לא רק שאתה לא תגיד שקרים לאחרים, אלא אל תיתן לרמות אותך. דבר שלישי, אל תרמה את עצמך. לפעמים אדם מרמה את עצמו גם כן. מדמה לו כל מיני דמיונות. להיות איש אמת. זה מתאים מאוד לבר מצווה, זה 13, אמרנו 13 זה מספר אחד, והאמת היא אחת. זה צריך מאוד לעבוד על זה. לפעמים זה מאוד קשה. הסיפור הזה שקראנו, שסיפרנו, הוא לכאורה לא מובן. לפעמים צריך לשנות, משום הצניעות, או משום הענווה. אם שאלו אדם בשלושה דברים, תלמיד חכם, מותר לו לשנות, כתוב. אם שאלו תלמיד חכם אם הוא יודע את כל השס, הוא לא צריך להגיד אני יודע. יכול להגיד, אולי יותר נכון להגיד אני לא יודע. אז זה לרמות. כאילו המדרש רוצה לחדד את הדבר הזה. לפעמים צריכים כאילו להתפשר מסיבות של צניעות, של ענווה, מאיזה סיבה כלשהי, אבל אז יצא שלא היית אמיתי לגמרי, ואתה משלם על זה מחיר. צריכים למצוא, בכל מקום שאין את הבעיה הזאת, אז בוודאי צריך להיות שומרי אמת לחלוטין. אדם צריך להיות אמיתי. המילה שלו זה מילה, גם כלפי עצמו, גם בתפילתו, כלפי ישמעיה, גם כלפי אחרים. שהמילה תהיה אמיתית. מה שהוא אומר, זה ככה, ולא אחרת. וזה מביא את הקיומיות. אני רציתי להביא כאן עוד דבר של אורח חיים. הוא דורש על הפסוק, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. דורש את זה על עם ישראל, זה גפן. כמו שכתוב, גפן ממצרים תסיע. אז הוא אומר, אולי אפשר לכוון את זה על ביית מלך המשיח. יש כאן בפסוק הזה כאילו רמז על שתי הגאולות. גאולה ראשונה, כשיצאו ממצרים, כמו שכתוב בפסוק, גפן ממצרים תסיע. אז הגפן זה עם ישראל. ואוסרי לגפן עירו, עירו זה הסטרא אחרא, זה הגויים. שהם במאסר ותפיסה, זה כשהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים. ולשורקה בני אתונו, כלומר, וכנגד הגאולה הבית, בעזרת השם שתהיה בימינו, אומר אור החיים, אמר ולשורקה, פירוש, בעת אשר ישרוק השם, תכתיב ישרקה להם, והקבצם, אז בני אתונו, אמר בלשון רבים, לומר כל בחינת האומות, כי ביציאת מצרים לא הכניע השם לפניהם, אלא ראש האומות שם מצרים. וגם כנען, שהיו שבעה עממים, שהיו ראש ותגבורת לכל האומות, אבל 70 אומות לא הוכנעו. אבל עתיד לבוא בגאולה עתידה, כל האומות יקנו לפני עם ישראל, הוא לא יניח מהאומות אומה גדולה או קטנה שלא תינתן להם. ועל זה הוא אומר, בני אתונו, פירוש מלבד עירו, אלא גם בני ולשון רבים. וגם הוא מוסיף כאן עוד דבר. כשבסיטרא אחרא, בזוהר כתוב שיש זכר ונקבה. סיטרא אחרא זה המפתים, הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. הוא אומר, הנקבה, חזל אומרי, הזוהר אומר שהוא יותר חזקה מהזכר. הוא כאן מספר סיפור מאוד מעניין. וכדבר הזה, ובחיזיון הזה, הרוני בחלום, שהוא נאבק עם הסטרא אחרא. נאבקתי במלחמה עם הזכר, והיה נקל בעיניי להכניעו, והפלתי אותו בכוחי. ולנקבה נתאמצתי בכל כוחי כמה פעמים, ואחר כמה טרחות, יכולתי להשליחה כמה מעלות למטה לארץ, אך לא כבעלה הזכר. היה לו מאבק בחלום, והוא ניצח כמובן, אבל לא ניצחון גמור. עכשיו הוא אומר, ולזה לשורקה בני אתונו, שורקה זה אשריקה להם, כאילו הקדוש ברוך הוא יזמן את ישראל ויקרא להם, יקבצם בני אתונו שהם באים מכוח הנקבה, גם אותם יאסור השם לפני בני ישראל. ועל הקשב בעיניך הוא אומר שהכתוב חלק בימי משה, אותו פסוק, חלק בימי משה וחלק בימי הגולה השלמה של המשיח, שמשה הוא משיח, באופן פנימי רוחני, הוא מסביר את הדבר הזה. כיבס ביין לבושו על דרך אומרם כי הגלות השם שבו יגלה הגואל העצום, צריך שתהיה ביד ישראל מצוות עסק התורה, וזולת זה יתעכב מבו. ולזה רמז באומרו כיבס, פירושו, פירוש כי כוחו של המלך המצופה שילה שמו, הוא בחינת עסק התורה, שהתעסקו ישראל בעינה של תורה. ואין מה שפירשתי על הפסוק, הביאני בית היין בשיר השירים. ואמר כי באמצעותה יהיה לבושו שכינו למלכות, למלכות, נכון אליו ללבשו. ובדם ענבים מסותו, נתכוון לומר כי אם יגיע זמן הגאולה ולא ימצא יין, פירוש אין בנו תורה, תהיה הגאולה באמצעות עול ותוקף הגלות אשר יצירון האומות לישראל. כי כשיגיע הזמן הקץ ועדיין לא יהיו ראויים, אז כביכול על ידי איסורים הקדוש ברוך הוא יביא להם איסורים כדי לגאול אותם, יביא להם מלך קשה כגאולה. וזה כתוב בכמה מקומות, מה שאומר כאן אור החיים, שהגאולה העתידה היא תהיה בזכות לימוד התורה. כשתרבה התורה בישראל, ולימוד התורה הוא צריך להיות לימוד התורה יותר מושלם כמובן, עם המון יראת שמיים, עם ברכה בתורה תחילה, תורת ארץ ישראל, תורה שלמה, מושלמת, ובזכות זה ישראל נגלים. ואם לא, והקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הגאולה, אז הוא מביא עליהם איסורים. אם הגיע הזמן ואי אפשר כבר לדחות את הגאולה, ואין זכויות, אז הזכויות הן נעשות על ידי זה שהוא מביא עליהם איסורים, הם מקבלים את האיסורים באהבה, או האיסורים ממרקים אותם מה שמעכב את הגאולה, ועל ידי זה ישראל ראויים לגאולה. אז יש בחירה, או לשקוד על התורה, או אלטרנטיבה. וזה ענייננו, ענייננו של התקופה הזאת. אנחנו סיימנו עכשיו את ספר בראשית. רבי יצחק אמר, לא היה צריך להתחיל את התורה מספר בראשית, מבראשית, אלא כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. כלומר, כל ספר בראשית נכתב כדי להודיע לעולם כולו שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. ההודעה הזאת היא בראש ובראשונה לנו, לעצמנו. לדעת שארץ ישראל היא שייכת לנו. אנחנו מחזיקים את החלקים האלה של יהודה ושומרון לא מסיבות ביטחוניות ולא מאיזה סיבות אחרות. לא אנחנו מעוניינים בשטחים לבניינים ונדלן. אנחנו מחזיקים בארץ אבותינו. בארץ שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. בארץ שיהודה כבר מראשית הבריאה לעם ישראל. זאת הארץ שלנו. ולא אחרת. על ארץ לא מבטחים. על מולדת לא מבטחים. כל שכן, על מולדת ששייכת לעם ישראל במובן היותר פנימי, היותר אלוקי. לא סתם איזה מציאות של עם שקשור במולדתו. עם ממנעמים, אלא עם ישראל מחובר לארץ ישראל חיבור אבסולוטי. זה נוכחנו בעובדה שיצאנו לגלות קרוב כ-2,000 שנים, ולא שכחנו את ארץ ישראל. וכל הזמן אנחנו מצפים אליה, מבקשים עליה, מתפללים עליה, והנה אנחנו עכשיו חוזרים לארץ ישראל. וארץ ישראל היא ארץ שלנו. צריך להכריז את זה פה, צריך להכריז את זה בכל מקום, צריך לעמוד על זה. השבוע היה מפגש של רבנים, קבוצת רבנים גדולי, דיברו שם על המצב. היו רבנים שדיברו על מה שצריך להקים מבחינה רוחנית, בציבור שלנו, שכביכול רב צעיר אחד דיבר על זה ש... כאילו יש ירידה מבחינת הצניעות, מבחינת ההתנהגות של הנוער. הרב הזה לא יודע מה היה כשאנחנו היינו צעירים, איזו התקדמות גדולה יש מאז ועד היום, אבל כל פנים הוא מרגיש שיש איזה צורך להתחזק מבחינת תנועת בני עקיבא והציבור שלנו, שיש חלקים בציבור שהם זקוקים לחיזוק. אחרים באו ואמרו, הנושא המרכזי הוא צריך להיות ארץ ישראל. איך אפשר לא להדגיש את הדבר הזה שהיום ארץ ישראל כאילו בסכנה, כאילו יש איזה לחצים של אותו שר החוץ, שהיה בימים האלה, אני לא יודע מה קרה לו עם השלג, על כל פנים, מנסה כל הזמן למצוא איזה פתרונות. אנחנו צריכים להסתכל באופן, במבט שלהם, הם רוצים לעזור כאילו. הם חושבים שעל ידי שהם יתערבו וינסו ללחוץ על שני הצדדים, אז הם יביאו להרגעה ולטובת שני הצדדים. כך הם אולי מאמינים. ואולי יש להם קצת אינטרס לצד אחד יותר, אולי אינני יודע. אבל כל פנים, הם חושבים שהם עושים נכון. ואנחנו צריכים להכריז ולהודיע, לא איקון שלום, כל עוד שעם ישראל לא יחזור לכל חלקי מולדתו. זה לא יכול להיות אחרת. עם ישראל כל עוד שלא ישלוט בכל ארץ ישראל, לכל חלקיה, זה לא רק החלקים שנמצאים עכשיו בידינו. ארץ ישראל, שלוש ארצות לארץ ישראל. יהודה, עבר הירדן והגליל. לא סתם אמרו עבר הירדן באמצע. נגיד שבפשוט שארץ ישראל. אנחנו למדנו עכשיו, וירקותו על צידון. צידון זה חלק מארץ ישראל. ברור. אנחנו צריכים לשאוף, לא לשכוח לרגע, שכל ארץ ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ויש גם עוד חלקים שעוד לא קיבלנו בעבר, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שנקבל אותם. 10 העממים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעבר אבינו, זה עוד לא נתקיים. וכל מה שכתוב בתורה יתקיים בוודאי. אז על כל הארצות הללו, כל עוד שאנחנו לא נחזור למצב השלם שלנו, שכל עם ישראל וכל ארץ ישראל, זה יהיה התיקון היחידי. אין תיקון אחר. אבל לפחות בינתיים, להחזיק בכל המקומות שאנחנו מחזיקים. אנחנו לא מחזיקים בשום מקום שלא שלנו. אני לא אומר את זה לכם, כי אין לנו ספק לכל אחד כאן ברצון הזה ובצורך הזה ובנכונות לעשות הכל כדי שבאמת כל החלקים שעכשיו בידינו, שמשארו בידינו, ולא לוותר על שום שלטון ובעלות על מה שאנחנו בעלים, ואי אפשר בכלל לנתק אותנו מזה. אבל האמירה הזאת צריכה, אנחנו אומרים את זה בבית המדרש, אנחנו מתפללים יותר לריבונו של עולם, ומבקשים ממנו יותר שיחזק אותנו בעניין הזה, ושימשיך להחזיר אותנו לארץ ישראל. אנחנו לא שוכחים כל הזמן להודות לריבונו של עולם על כל מה שהוא מיטיב איתנו, שאנחנו זכינו להיות בארץ ישראל, לבוא לארץ ישראל, אנחנו זכינו להיוולד בארץ ישראל, לחיות בארץ ישראל, דבר שדורות על דורות לא זכו, דבר של שגדולי הדורות לא זכו, ואנחנו זוכים זכות עצומה. ויחד עם זה, דווקא בגלל שאנחנו כל כך קרובים לגאולה, אז הבקשות צריכות להיות יותר עמוקות, יותר מוחשיות, לחזור ולבקש, לחזור ולהכריז עוד פעם ועוד פעם, הארץ הזאת כולה שלנו, לא כבשנו שטח שלא שלנו, חזרנו פשוט הביתה. בינתיים נכנסו זרים לכאן, והם היו נמצאים כאן כבר כמה וכמה שנים, אבל זה לא מקומם, הם לא בני מקומם, זה המקום שלנו. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. זה עניינו של כל ספר בראשית. כך אומר רבי יצחק. אנחנו סיימנו את ספר בראשית נפרדים מהראשית של העולם. תקופה מאוד מאוד ארוכה, יותר מ-2,000 שנה. יותר משליש שליש השנים של העולם, לפי מה שחז"ל אומרים לנו. תקופת האבות בתוכה. ספר הישר. האבות נקראים ישרים. עניינו של ספר בראשית, להכיר את ריבונו של עולם כבורא העולם. לראות את ריבונו של עולם במציאות, בטבע. כמו שאבות הכירו את הקדוש ברוך הוא. חיו חיים אמונים, טבעיים. ראו את ריבונו של עולם. כל מה שקורה במציאות, ראו שריבונו של עולם עושה את הדבר הזה. עד כדי כך שחז"ל אומרים לנו שהסיפורים של עבדי אבות יותר גדולים מתורתם של בנים. כי התורה חוזרת על הסיפור פעמיים, באריכות גדולה. למה? מפני שכאן יש חיים אמוניים, טבעיים, של לראות את ריבונו של עולם, כאילו לדבר איתו, לקבל ממנו. יש איזה כאילו מפגש ישיר כזה, אמונה עמוקה, תמימה, בריאה. זה היה אבות. אבות היו מרכבה. האבות קימו את כל התורה כולה בטבעיות, באמיתיות. אנחנו מסיימים את הראשית, סיום של תקופה, ויעקב אבינו כאילו המסיים, והוא אומר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, מפני שיש כאן איזה מין סיום, מן אחרית ימים של תקופה ראשונית, אז יש מקום לסיפור על מה שיהיה באחרית הימים האחרונה. אנחנו, יכול להיות שאנחנו נמצאים עכשיו בראשית של האחרית, אולי כבר יותר מהבראשית של האחרית, התחלת דגאולה, כך קראו לתקופה הזאת, אבל אנחנו יותר מהתחלת, כבר אמר הרב ציודה. כבר בימי הרי אמרו שזה התחלת דגאולה. בינתיים עברו כמה שנים מאז, אז התחלת ארוכה מאוד מאוד. אנחנו עכשיו כבר בתוכה. אנחנו עוברים לספר שמות, ספר של הופעת ריבונו של עולם מעל הטבע. אנחנו נשמור על כל מה שרכשנו כאן. כל שנה אנחנו חוזרים על הדברים ומעמיקים בעוד עוד עמקה, עוד התבוננות, עוד עמקה של אמונה טבעית, לראות את ריבונו של עולם בתוך המציאות. ולהגיד מתי יהיו מעשיי למעשי אבותיי אברהם יצחק ויעקב. סיפרנו כבר פעם, וככה גם נהגנו היום, שמסיימים ספר, ספר מחמישה חומשי תורה, צריך להיות יום שמחה גדול, חמישית משמחת תורה. לא חמישית, אבל שמחה, שמחה, סיימנו ספר, למדנו אותו, לא לעזוב אותו, לקחת את כל מה שקיבלנו ולהמשיך עם זה. ראיתי נדמה לי באוהב ישראל, אני רוצה בזה לסיים, תחילת הפרשה, אני רוצה לקרוא את הלשון של הפסוק. והיו ימי יעקב שני חייו, ימי יעקב שני חייו. אז הוא אומר, יעקב אבינו, הימים, כל יום שלו, הוא מילא אותו בכל כך הרבה תוכן, שהוא היה כנגד שנה של מישהו אחר, של אחרים. ימי יעקב שני חייו. הימים היו כמו שנים. כל יום מנוצל באופן כל כך עמוק, באופן כל כך מלא, שהיה באמת הכיל בתוכו משהו אחר במשך שנה. לדעת לנצל את הימים, להפוך את היום ליום מלא, מלא וגדוש, מלא בתוכן. לא רק בכמות. הכמות היא מוגבלת. היום הוא רק ב-24 שעות. אבל האיכות יכולה להיות תמיד יותר ויותר ויותר. ללמוד יותר בדביקות, יותר בהשתדלות, יותר במאמץ, זה אפשר להתקדם ולהתקדם, ובעיקר באיכות הפנימית של הדביקות, זה אפשר להתקדם ולהתקדם, ואז זה שקול כנגד הרבה הרבה. אז שנזכה, בעזרת השם, שהימים יהיו ימים מלאים. ניקח איתנו את כל מה שלמדנו בספר בראשית, את האמונה הטבעית, ונמשיך הלאה עם זה, ונזכה בעזרת השם לימים הבאים לטובה ולברכה לעלות במעלות הקודש.